טוב, צהריים טובים אחי ורעי. יעקב, ברוך הבא, כיף לראות אותך. אבישי, המקום הקבוע שלך זה פה, המקום הפזם, אתה יכול להתקדם אם אתה רוצה. טוב, אנחנו בשיעור נפש הפרשה לפרשת שלח, תשע"ז, בעזרת השם וישועתו. החלטתי להפתיע אתכם. אני יודע שכולכם הגעתם בגלל שהייתם בטוחים שנדבר על התחלת. זה פרשת שבוע. אבל מרוב שזה מובן מאליו, אין לי מה לדבר על זה יותר. אז אנחנו נדבר על משהו אחר. תראו, הפרשה היא כמובן פרשה דרמטית, וחטא המרגלים, כמובן, זה הלא דבר הוא, שמבין כל העניינים החמורים שעם ישראל... חטאים שעם ישראל נופל בהם, נכשל בהם במדבר, חטא עגל, המתאוננים וכל מה שקראנו, החטא החמור ביותר, בלי ספק, זה חטא המרגלים. כלומר, זאת המשמעות של עזיבת ארץ ישראל. בעצם אין תורה בלי ארץ ישראל. זה המצאה, זה פיקציה. התורה היא המכתב, וארץ ישראל זה הכתובת. זהו, ואתה יכול לשלוח מכתב הכי מצוין, בלי כתובת, הוא לא יגיע לשום מקום. ולכן, ברגע שמואסים בארץ, לא רוצים להיכנס לארץ מסיבות רוחניות, הזוהר אומר, ארץ אוכלת יושביה, הארץ, הארציות תאכל אותנו, הגשמיות תאכל אותנו, אנחנו רוצים להישאר בהר סיני, רוצים להישאר בקדושה עם משה רבנו, זה החטא החמור ביותר, זה חוסר הבנה הכי עמוק מה המשמעות של התורה, ובגלל שזה חטא רוחני, אז גם היחס אליו הוא כזה תקיף. אז חטא המרגלים, באמת, הוא מונח פה לפנינו, והוא גם מאוד מאוד ברור וגם מאוד מפורשה. אני רוצה לדבר דווקא על הסיום של הפרשה. בסדר? יש שלוש פרשיות שמסיימות את הפרשה ברצף. מיד אחרי חטא המרגלים מופיעה פרשת נסכים, נסקי יין, אדם שמקריב מנחה. מהבקר או מהצון, או עולה, או מהבקר, או מן הצון, הוא צריך להוסיף לדבר הזה יין, גם על העולה, גם על הזבח וכולי, או על המנחה. אז זה פרשה אחת. מיד אחריה יש פרשת חלה, הפרשת חלה, בסדר? והפרשה האחרונה, אני כרגע מתעלם מפרשת המקושש, אני מדבר על המצוות, זה פרשת ציצית. בסדר? עכשיו, זה ברור, זה פשוט, הנחת יסוד שהפרשיות האלה לא נאמרות סתם, הן נאמרות כתגובה לחטא המרגלים. ברור? אלא מה? יש כל מיני אפשרויות להגיב למשהו. יש אפשרות להגיב למשהו ולדבר עליו בצורה מפורשת, ואז זה תיקון מסוג אחד, ויש אפשרות לא לדבר עליו בצורה מפורשת, אלא לדבר על משהו אחר, אבל הדיבור על משהו אחר, הוא עצמו מרפא את הדבר הקודם, וזה בדרך כלל הרבה יותר חזק. בסדר? לדוגמה, אם אדם נמצא באבל, אז אפשר לבוא ולדבר איתו, ולנחם איתו, ולדבר איתו על הנפטר ועל המת, זה אפשרות אחת, ולנחם אותו, להגיד לו טוב. ואפשר, במקרים מסוימים, להשיח את דעתו, לדבר איתו בכלל על דברים אחרים, לדבר איתו על שנולד לו נכד, ואיזה יופי, ואיזה משמעותי זה, ושנולדים נכדים, נגיד, סתם. דיברתי איתו על זה שנולד לו נכד, הכנסת לו מכאן את המסר החשוב שמה? שהחיים נמשכים. אתה יכול להגיד לו, אבל תעזוב אותו, לא אומר עכשיו מסר ישיר, אני אומר לך מסר עקיף. אני מדבר איתך על הנכד שנולד לך או לי, לא משנה מי, ואז... וזה תמיד הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר יעיל. לדבר על משהו, וממילא מגיעה התשובה לדבר הקודם. אז זה ברור שהפרשיות האלו... הם סוג של תגובה לחטא, לא לחטא המרגלים, אלא לעונש אחרי חטא המרגלים. יש את החטא, אחרי החטא יש את העונש, ועכשיו עם ישראל ככה חטף כזאת עם מכה, הם עוד שנייה קורסים במקום, אז באות הפרשיות האלו ומגיבות לעונש. טוב, אז נגיד, יש דברים שהם מאוד מאוד ברורים, זה פשוט, לדוגמה פרשת חלה. אז זה ברור שהיא באה לנחם את עם ישראל, להגיד, תקשיבו, נכון, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל, אבל... הבנים שלכם ייכנסו. עכשיו, במקום להגיד הבנים ייכנסו, אני יכול לדבר על מה? על פרשת חלה. ולהגיד, זה מי שמגיע לארץ ישראל, ראשית הריסותיכם תרימו חלה, וקדושת הארץ, והמצוות. זה עצמו לבד מנחם. לא באמת חשבתי שאני לא אדבר על התחלת בשיעור הזה, כן? אז גם התחלת היא מאותו עניין. מה העניין של התחלת? כן, הפתיל התחלת. זה התכלית. כלומר, יש כאן הרבה לבן, אבל יש גם קו של תכלית. אז בואו, נכון שזה לא יהיה אתם, זה יהיה הדור שאחריכם, אבל תחזיקו חזק, תחזיקו, תסתכלו על התכלית. נכון שזו תקופה ארוכה 40 שנה, אבל מה זה 40 שנה ביחס להיסטוריה? בסדר? אם תחזיקו מעמד, הבנים שלכם ייכנסו, והם יתחילו את ההיסטוריה, אז זה בעצם נותן איזושהי תכלית, זה נותן לאדם כוח. אם אומרים לאדם, תקשיב, אוקיי, 40 שנה קשות, אבל אחריהם מתחיל פרק חדש בהיסטוריה, זה ממלא אותו כוח, ממלא אותו עוצמה, וכן על זה הדרך. בסדר? אז זה מובן לנו, אגב, מכאן גם לומדים, שפרשת ציצית שקולה כנגד כל המצוות כולם, וגם ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות כולם. מה החיבור הזה? בגלל שפרשת ציצית נאמרת כתגובה, וגם הרבה בחסילות מדברים על זה, רבי נתן ועוד, נאמרת כתגובה למעיסה בארץ ישראל. כלומר, זה מצוות כוללות. כמו שארץ ישראל היא הפלטפורמה של כל המצוות. כל המצוות הם בעצם, אפשר לקיים אותם רק בארץ ישראל. לא רק מצוות התלויות בארץ. גם שבת, הגמרא אומרת, לא תבערו יש בכל מושבותיכם ביום השבת. הגמרא מכאן לומדת, אבא אמינא, ששבת זה רק בארץ ישראל. בסוף הגמרא דוחה את זה, אבל היא מעלה את זה בתור אבא אמינא. כלומר, המקום האמיתי של קיום המצוות זה רק בארץ ישראל. אז גם ציצית היא איזה מין מצווה כוללת. יש בתרייג, נכון, ציצית בגימטריה תרייג, ויש בה זה, וקשרים וחוטים וכן וזה, אז זה עוטף את האדם כל כולו, אז לכן שתיהם שקולות כנגד כל המצוות כולה. אז שתי אלה מובנות, אבל מה הקשר לנסחים? כלומר, זה ברור שהפסוקים שמונחים לפניכם לא באים לצוות אותנו על הקורבנות, כי הקורבנות כבר דיברנו, כל פרטי הקורבנות דוברו היטב בפרשת ויקרא, קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן פה, קורבן שם, ומנחות. זה בא להוסיף פרט נוסף, ומהו הפרט? שבזמן שמקריבים את הקורבן, צריך לנסח עליו יין, או שמן. ברוב המקרים זה יין, חוץ מסוכות שמנסחים מים. עכשיו, למה זה מוזר? זה מוזר פעמיים. הניסוח של היין הוא מוזר פעמיים. משונה פעמיים. אנחנו צריכים להבין מה התפקיד של היין בתוך הקורבן. פעם אחת הוא משונה בגלל שהיין הוא מתוק. ויש לנו איזושהי סלידה מדברים מתוקים בקורבנות, נכון? כי מה כתוב? כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל אדוני. ההבדל בין דבש ליין הוא הבדל, שניהם מאוד מתוקים. אז דבש לא ויין כן. הבדל נוסף, שהתנועה של הקורבן היא מלמטה למעלה, נכון? האדם מקריב קורבן מלמטה והקורבן עולה למעלה. אבל הניסוך של היין, הגמרא אומרת, במסכת זבחים ובעוד מקומות, שהמזבח היה בנוי על השיטין של התהום, ואת היין היו מנסחים במזבח לתוך נקבים כאלו, שהיו פתוחים עד לתהום. כלומר, היין היה, ודוד המלך הוא גילה את זה וכו', היין היה מחלחל עד למטה. כלומר, יש כאן איזושהי תנועה הפוכה לתנועה הרגילה של הקורבנים. הקורבן הוא תנועה של עלייה למעלה, היין הוא יורד למטה ומחלחל. אז זה עוד דבר משונה. למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותם על ניסוך היין מיד אחרי חטא המרגלים? זאת השאלה. ומה יש בניסוך היין שיכול לאושש אותם, את עם ישראל, אחרי חטא המרגלים, ואיך כל הדבר הזה קשור אלינו? כן, כבודו. זה קשור כי זה מופיע בסוף הפרשה, באותה פרשה. הסברנו שלא סתם ציצית, אלא ציצית תחלת, יש בה פתיל תחלת, שהוא מלמד על התכלית. הוא אומר לך, תסתכל על התכלית של הכל. אתם אמנם תהיו 40 שנה במדבר, אבל התכלית היא שבסופו של דבר עם ישראל ייכנס. אז כשאתה נותן למישהו איזה יעד, איזושהי תכלית, איך אמר מי שאמר, לא זוכר מי אמר, תן לי את ה... את הלמה או את הלמה, ואני אוכל לעשות כל איך. מי אמר? מי? ויקטור פרנקל. כן, מתאים, לא? מה? לוגותרפיה? אדם שיש לו את הסיבה, את המה, הוא יוכל לעשות כל איך. אז כשאתה נותן להם את הפתיל תחלת, נותן להם את היעד, את הכיוון עם הפתיל תחלת כמובן, נותן להם את היכולת לעשות את העול הזה. בסדר? יופי. אז בואו נראה. מצאנו שלוש אפשרויות להסביר את הנסחים. פסוקים פה לפניכם בזה. האפשרות הראשונה היא הכי חמודה מכולם. ממש חמודה. מתוקה כזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה להרים איתם לחיים, לעודד אותם. הם נפלה רוחם, הם התבאסו עד העצם, איך שקורא לזה. ועכשיו נכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר להם, חבר'ה, תתעודדו. הוא אומר את זה בכל מבשר, יין לנסח רביעית, העין, כבוד קדושת אדויני אבי זקייני מרן, אדמור, בעל, אמרי אמת זצ"ל מגור, אמר בשם חידושי ערים, שאמר בשם הרב הקדוש הרבי בונים, שניתנו פרשת נסחים אחר חטא המרגלים, ואמר לפרש מה שנאמר בתנא דבי אליהו רבה, בסמיכות פרשת נסחים לפרשת מרגלים, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ומרצה אותם העניים שכבר יצא ליבן מעליהם, זקנים הם עוד שנייה, לך תרצה אותם. כי כאשר שמעו בני ישראל שלא יבואו לארץ ישראל, חלשה דעתה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, צא וחזקם אחרי מרירות נפשם עם פרשת נסחים. תחזק אותם. כעניין שלוקחים יש לחזק עצמם בני אדם. יש זה וודקה, כן? כי נפלו בעצמם מאוד בני ישראל, והוא צריכו לחזק את עצמם, ורמז להם בזה עם פרשת נסחים. הכל יעבור! יש גמרא בכתובות שאומרת שהיה מנהג בעם ישראל, בתקופת רבן גמליאל, היה מנהג, היו שני מנהגים. המנהג אחד היה שהיו קוברים עם תכריכים מאוד מאוד יקרים. ואז מה שקרה זה שהעניים לא היו רוצים לקבור, כי לא היה להם כסף לתכריכים, היו משאירים את המתים ובורחים. אז רבן גמליאל גזר גזרה, שקוברים בתכריכי פשטן פשוטים, ואיך הוא גזר את הגזרה, הוא התחיל מעצמו. כשהוא נפטר, הוא ראה לקבור אותו בתכריכים פשוטים, ואז כולם עשו כמו. מנהג שני שנהגו, אומרת הגמרא בכתובות בפרק ראשון, היו שותים 10 כוסות יין כל יום בבית האבל. כל יום, לא 7 אלא 10. שנאמר, תנו שחר לעובד, ויין למראה נפש. והיין שלהם זה לא היין שלנו. לא יין פטישים ולא מיץ ענבים, זה יין יין. הפסיקו עם זה, מפני שזה גרם לתקלות חמורות, אנשים שם השתקרו והיה בלגן. אז הפסיקו, אבל מה הסברה מראש? כי יש את הפסוק. אדם עבר איזושהי טראומה, אני אגיד את זה בצורה קצת, זה בסדר, הוא צריך טיפה קלות דעת. שמעתם? הוא צריך טיפה קלות דעת. האם הכרתם את הצדיק הגדול, הידוע, הנודע, הרשל'ה מאוסטרופול? לא יודע. יש צדיק כזה. הוא היה בדחן, של רבי ברוך ממז'יבוש, הבן של הבעל שם טוב, שהיה נוטה למראה שחורה. הוא היה בא לחזק אותו, בבדיחס, כזה, בדיחות, בדיחי דעת, היה משמח אותו. הגמרא מספרת על שני אנשים שהלכו בשוק, ואליהו הנביא, פגשו את אליהו הנביא, אמר, מי כאן אנשי העולם הבא? אמר, יש שם שתיים בסוף השוק, הלכו אליהם, אמרו להם, מה אתם עושים? אמר, בדיחי, אנחנו מספרים בדיחות לבני אדם, מסמכים אותם. האנשים האלה הם בני העולם הבא. כלומר, יש אנשים שיש להם כישרון, אנחנו מכירים את זה היום מהליצנים הרפואיים. שהם יודעים לעבור בחדר בית חולים ולהעלות חיוך על פנים של בן אדם שהוא נמצא באיזושהי מצוקה. זה כישרון מיוחד, זה כישרון, אפשר ללמוד אותו גם, אבל זה כישרון. וזה דבר אדיר. מי שמצליח לשמח ושמחה, היא הולכת טיפה עם קלות דעת. ממש ככה, עם קלות דעת, קצת ככה. הוא לפעמים מוציא בן אדם ממצב כזה של דיכאון וכל זה, ועושה הרבה מאוד. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הולך צמח את עם ישראל. איך? תן להם משקה. על כל צריכתו המופרזת מוגזמת, אבל בקטנה, נסחים, ככה, פעם בכמה זמן. תעסק עם יין, זה טוב. אז דבש לא ויין כן. כי הרבות אכול דבש לא טוב, דבש גורם לאדם לתחושת צבא, ויין ישמח לבב אנוש. אז יש כאן בעצם הוראה להיות שמחים. תיקון חטא המרגלים הוא שמחים, עכשיו זה כמובן מסביר, זה מסביר כמובן, הרי חטא המרגלים, אפשר להגיד שהמרגלים לקו ברצינות יתר. אתם יודעים, זה לא טוב להיות רציני מדי, מכירים את זה? אנשים, לא טוב. צריך קצת שאדם יהיה לו קלות דעת בחיים אחרת, הוא לא יעשה כלום. מישהו רציני מדי, לדוגמה, בחיים לא יתחתן. כי זה משימה כזאת, צריך איזה קצת גלות, קלות דעת כדי להתחתן. בסדר, ככה, מה יהיה? יהיה בסדר, אתם מכירים את היהיה בסדר הזה? יהיה בסדר הזה הוא חשוב מאוד. כי אם אתה מנסה לתפור את הכל, ובדיוק איך אני אקנה דירה לילד העשירי שיהיה לי בשנת 2052, עם מחירי הדיור הם עכשיו ככה, זה לא, שום דבר לא יזוז. צריך קלות דעת בחיים. קצת קלות דעת זה טוב. זה עוזר, זה משחרר את ה... והמרגלים היו רציניים מדי. אתה רואה עליהם שהם רציניים. לא, אפס כי הזעם, כל זה פרשנות רצינית. ובסופו של דבר, מרצינות מוגזמת, מגיעה מראה שחורה, עצבות, ויבכו העם בלילה ההוא. התגובה לבכי המיותר, זה ריבוי שמחה. תשמחו, תן להם יין. בסדר? זה ה... והוסיף, מה עושה היין הזה? כבוד קדושת האם רמז הצהל, כי עניין הצרה הבאה לאחד מישראל היא רק צרה עוברת. אתם יודעים, לא עלינו, לא עליכם, ולא על אף אחד מעם ישראל, התאבדות. בשפה המקצועית קוראים להתאבדות פתרון קבוע לבעיה זמנית. הבעיה עוברת, אבל הוא בחר פתרון קבוע. וכשהבעיה נפטרה, הוא כבר לא נמצא כאן כדי לחוות את זה. אז חלק גדול מהפתרון זה כשבן אדם יש עליו צרה, והמילה צרה היא באה בגלל שהסדר ראייה שלו פתאום נהיה צר. הוא לא רואה לפני ולא רואה אחרי, הוא הכל כזה... אז מה שצריך לעשות הרבה פעמים זה לתת לו איזה בועת אוויר לנשימה. לרגע להרים את הראש מעל המים, לראות שזה עוד שנייה עובר, ואז הוא יוכל... אז הבועת אוויר הזאת היא לפעמים ממשקה. נותן לו לשתות, הוא לרגע שוכח מהצרות, קצת מתעלם מהם, וזה כאילו הדחקה, נכון? זה... איפה ההתמודדות, איפה הרצינות, איפה להיכנס בבעיה? לפעמים זה טוב מאוד להדחיק. ככה, 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 לא כל דבר צריך לדעת, לא כל דבר צריך לפרשן, לא כל דבר צריך לעיין, לא כל דבר צריך... זה, לפעמים טוב לסתום את הפה ולוריד את הראש ולצחוק קצת, ומחר הדברים יראו כבר יותר טוב. זה חשוב, הדבר הזה. כי אם אנחנו ניקח את כל העומס על הכתפיים כאן ועכשיו, אנחנו פשוט נקרוס. ובני אדם שרוצים להצליח בחיים, הם צריכים שיהיה להם איזושהי קלות דעת קטנה. לפחות מסוגלות כזאת. אז זה מה שהם עושים. הצרה היא צרה עוברת, אבל צריך... רגע, איזה נשימה, איזה הקלה. הכוסית יין, המשקה, עושה את זה. נצרח התחזקות, ועל ידי ששתמה, שוכח ברגע הזאת מייסוריו. ואית אשתה, אשתה וישכח את ייסוריו. ואמר עוד שזה שאמר הפסוק, תנו שחר לעובד, ויין למראה נפש. כי הרע הוא רק לשעה. ואחר כך, נעשה טוב. וזה שאמר הכתוב, ישתה וישכח ראשו ועמלו לא ייזכר עוד, וכו'. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אמר למשה רבנו, תעשה לי טובה, לך תעשה, תתן להם טיפה יין, תשמח אותם, הם נפלו לי במראה שחורה, זה לא טוב, יהיה בסדר. זה אפשרות אחת הנסחים, נכון מתוק? חידוש. יפי. אפשרות שנייה, כמובן האפשרויות הן אחת על גבי השנייה, כן.
איך זה מסתדר על זה שבתחילת הפרשה, יש איזשהו אלמנט של כעס מצד השם, לא נצאו לארץ, משהו מאוד חזק, חריף כזה,
נכון, זה רצו ושוב. נכון? תראה, אם זה עד... תחכה רגע לממד השלישי, בסדר? אבל זה... אתה מבין שיש פה משחק עדין. מאוד מאוד עדין. נגיד ש... בוא ניקח דוגמה אחרת. נגיד שיש... לא יודע מה, פלוגה, מפקד פלוגה בפלוגה. ונגיד שהפלוגה היה על הפנים והיא לא... הוא מחליט להיכנס בהם, ולרסק אותם, להראות להם מה זה, ולמרתק אותם חודשים על גבי חודשים, וזה, ופקל לי וכל זה. זה הכל בסדר, עד גבול מסוים, אבל ברגע שתעבור את הגבול, מה יקרה? אתה תרסק אותם. או שהם ישברו, כאילו, הם יגיעו לסף שפשוט לא אכפת להם, והם יזרקו את הפקל, כאילו, שלום, סלמת, לכלא, עזוב אותי. לא מתאים לי. אז גם כשאתה מעניש, כאילו, הקדוש ברוך הוא מודאג, כביכול, מהעונש. כי הוא אומר, בוא נה, עוד שנייה, אין להם כוח להחזיק מעמד. ואז, הוא אמר עונש, אבל הוא גם אמר שהבנים שלהם ייכנסו. אבל כדי שהבנים שלהם ייכנסו, הם צריכים הם להחזיק מעמד. אז אתה צריך לתת להם מצד אחד עונש, אבל שיחזיקו בו מעמד. כי אם לא יחזיקו מעמד, אז הכל קורס, כל המבנה. אז הוא צריך לחזק אותם. אז החיזוק זה... בסדר? כלומר, לפי הדבר הזה, לפי נפש הפרשה הזאת, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות אחרי שנתת עונש למישהו, לילד, לתלמיד וכו', זה מה? לחזק אותו. ללכת ולעודד אותו, אפילו לעזור לו לבצע את העונש, כדי שלא יישבר לגמרי, לא יתרסק. בסדר? טוב. עניין שני, זה בתוך הפרשה הקדושה, אומר לנו רבי נתן, על הנסחים. הפסוקים אומנם מדברים על מגוון קורבנות, גם סה, גם שור, גם איל וכולי. אבל רבי נתן בוחר לשים את המוקד דווקא במנחות. והקריב המקריב קורבנו לאדוני מנחה, סולת עיסרון, בלול ברביעית היין, עין, שמן, ויין, הנסך רביעית עין, תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד, וכולי, או סולת שני עשרונים בלולה בשמן, שלישית עין, ויין, נסך שלישית עין, תקריב ריח נבח לאדוני. כלומר, בניגוד, הייתי אומר ככה, בניגוד לקורבנות בהמה, ששם הקורבן מוקרא והיין נשפך בצדי המזבח, במנחות השמן, הניסוך של השמן והיין הם על, על, על המנחה עצמה. זה ממש מוקרב בעצמו. אז לכן הוא מדגיש את המנחות. מה יש כאן? אז בואו נראה. וזה בחינת מה שנסמך פרשת מנחות נסחים לפרשת המרגלים. כי קורבן מנחה הוא בחינת... כולכם תזדהו עם זה עכשיו, תכף תראו איזה הזדהות. כי קורבן מנחה הוא בחינת תארת הרצון, כמו שכתוב בנפש כי תקריב קורבן מנחה. כמו שפרש רשי לא נאמר, נפש אלה במנחה. מי דרכו להקריב? מנחה, אני. מעלה אני עליו כאילו יקריב נפשו. נפש זה בחינת רצון והשתוקקות חזק ומסירות נפש. כי כל הקורבנות של בהמות ועופות שסומכים עליהם ושוחטים אותם, זה בחינת זביחת היצר כמובן. אבל המנחה אין בה שחיטה, אתה לא שוחט כלום. אז מה אתה מקריב? אתה מקריב את האישיות שלך. בבחינת קורבן אני. אין אני אלא מדעת. אני מישהו אני במעשים טובים ואין בו דעת לסבוח את יצרו לגמרי. אף על פי כן הוא רוצה להקריב קורבן השם, נתנה לו התורה עצה שיקריב את נפשו היינו רצונו. כלומר, הקורבן מנחה זה קורבן מאוד מאוד מתאים למצבים של עוני, של דוחק, של קושי. אין לכם מצב של עוני ודוחק וקושי יותר גדול מהמצב שעם ישראל נמצא בו כעת. כלומר, הקורבן המתאים להם כרגע הוא קורבן מנחה. מה הם יכולים לסבוח במנחה? את הרצון שלהם. איזה רצון? לעלות לארץ ישראל. וזה דווקא במנחה, כי במנחה, הארי אומר שזמן מנחה הוא זמן הארת הרצון. מצח הרצון זה נקרא. הוא מסביר את זה כאן, שזהו בחינת קורבן מנחה שנאמר בנפש שהוא קורבן עני, שאין בה שום שחיטה, ואף על פי כן היא יקרה מאוד בעיני השם יתברך. מאחר שרצונו חזק כל כך להשם יתברך, עד שגם הוא בעניותו הגדולה אינו מונע את עצמו מלהקריב קורבן להשם. דהיינו בחינת קורבן מנחה שהוא בחינת נפש, בחינת רצון כנעל, וזה בחינת גודל יקרת קדושת תפילת המנחה. רבותיי, יש לנו שלוש תפילות ביום. תפילת שחרית היא יחסית, היא, אם יודעים לגשת כמו שצריך, אז זו תפילה מאוד מאוד נעימה. על הבוקר, אדם פותח את היום, פוקח את העיניים, נוטה לידיים, אומר ברכות השחר, מתפלל להשם יתברך, להתחיל ככה את היום, תענוג. מי שקצת נהנה מהתפילה. לא מדבר כרגע על השעה דווקא. אפשר גם להתפלל בשמונה, בתשע, לא משנה, אבל להתחיל פעם בתפילה. תפילת ערבית גם. לקראת סגירת היום, אומר קריאת שמע, אוסף את היום, גם טוב. מנחה זה מאבק. תמיד, קודם כל היא תמיד באמצע. אומרים שיהודי טוב, הוא אוהב תמיד להיות פרווה ואחרי מנחה. להיות מה? שחרר אותי כבר מהדבר הזה. מנחה, מנחה גדולה, מנחה קטנה, קדימה, קדימה. זה תמיד באמצע של איזה משהו. החוויה של תפילת מנחה שהיא תמיד מפריעה. גם בכל מיני כינוסים תורניים, בין השיעור הזה נתקע תפילת מנחה באמצע. טוב, סליחה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו... אין לנו בריאה להתייחס אליך, נורא רצינו להמשיך לשמוע שיעורים של רבנים גדולים, אבל גם אתה נכנסת כאן, אז נתפלל מנחה. וכאילו, זה מאבק, ובוודאי אם אדם עובד, לא כאן במכון מאיר, אז... התלבטות כאן, איזה מצב עדיף להתפלל מנחה, אחרי האוכל או לפני האוכל? כן? לפני האוכל אתה עוד יכול להיות באשליות שכאילו להתפלל שיהיה משהו, אבל אחרי אתה כבר יודע מה היה, אז כבר אין אשליות. אז יש על מה... אבל כשאדם הוא אדם עובד, ובאמצע כל המאומה הוא צריך לקרוע את עצמו מכל העיסוק וללכת, זה אימון לכוח הרצון. טוב רגע, עוד שנייה, הנה עוד רגע, טוב אני אתפלל אחרי, כבר אחרי שקיעה, אדם צריך לקרוע את עצמו מהעיסוקים שלו, ולעמוד להתפלל מנחה. זאת התפילה היחידה שאפשר לראות אנשים בצדי הדרך מתפללים. אתה באמצע הדרך, אתה נוסע, עושה את המנחה, אתה עוצר את האוטו בצד, מתפלל. זו חוויה מאוד חזקה של תפילה. אז מנחה זה כמו מנחות. זה הזמן של ההתמודדות. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עכשיו מתמודדים, נכון? קשה לכם. אין לכם מה להקריב, כאילו אתם חסרי כל. יש לי משהו לתת לכם להקריב לי. תקריבו לי את הרצון שלכם. תסכימו להישאר בחוץ לארץ. מנחת אני. וזה בחינת גודל יקרת קדושת תפילת המנחה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לעולם יהאדם זהיר בתפילת המנחה. ויקשו הפוסקים, למה היא נקראת מנחה? הלו גם בבוקר הקריבו מנחה. קורבן הוקרב גם בבוקר. אך עיקר המשכת הרצון צריכים להתגבר ביותר ויותר, להמשיך בשעת תפילת המנחה, שאז תוקף הדין שולט, כמו שהיית בזוהר, שמשם כל המניעות מעבודת השם יתברך, ועל כן הזהירו רבותינו זכרונם לברכה מאוד ביותר, לא לאחר תפילת המנחה, והחמירו בזה מאוד. כמו שכתוב במשנה, מסכת שבת, לא יושב אדם לפני הספר ולא לאכול, גזירה שימשך אחר העיסוקים שלו וישכח להתפלל מנחה. שאז שכיחים המניעות ביותר, תפילת מנחה היא התפילה שהכי הרבה מפספסים. וכבר אמרנו כמה פעמים שיש דבר אחד יותר גרוע מפספס מנחה, זה להתפלל מנחה קטנה, כשבאמצע התפילה אתה נזכר שכבר התפללת מנחה גדולה היום. אז אתה מבין שלא היית לא בזה ולא בזה. דפקת נפקדות פעמיים. מאחר שזמנה באמצע היום, דהיינו אחר חצות היום, בעת שהעולם טרודים במסע ומתן ופרנסתם, שמהם כל המניעות מהשם יתברך, ואז צריך האדם להתגבר ביותר, ברצונות חזקים וכיסופים גדולים, והשתוקקות נמרץ להשם יתברך, כדי לזכור בהשם יתברך בתוך המסע ומתן, בתוך תוקף המניעות שזהו העיקר, וכמו שהזהירו רבותינו זכרונם לברכה בכמה מקומות. וזה בחינת תפילת המנחה, כי התפילה בחינת רצון וכו'. אז מה הוא בעצם אומר כאן? הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להגיד להם, תגיד להם ש... יוסיפו למנחה הזאת שהיא כלום. היא כלום. זה מנחה, זה כאילו... תגיד להם שאני ביקשתי שיוסיפו לזה שמן ויין. כלומר, מבחינתי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה מתוק. זה בעל ערך גדול מאוד. הזביחת הרצון. אני הזה שאין לו כלום מה לתת. הוא שנותן, כמו הילד שבא ונותן שקל לצדקה, אבל זה כל השקל שיש לו. אז הוא נותן את הרצון. כמו אדם שאין לו מה לתת והוא נותן את הוויתור. בסדר? הוא נותן את הוויתור. אז זה הרבה מאוד. אז קורבן המנחה, נסחי המנחה, זה סוג של, אם מקודם דיברנו על חיזוק, פה זה נחמה. נחמה לעם ישראל. תקשיבו, אתם, גם זה שאתם זובחים את הרצון שלכם, הרי זה מגיע מיד אחרי המעפילים, היו כאלה שלא זבחו את הרצון ועלו. גם זה שאתם עוצרים את עצמכם וזובחים את הרצון, זה גם קורבן. זה קורבן רצוי מאוד. בסדר?
אותיות
מנחה. איך?
נחמה ומנחה.
יפה, אותיות נחמה ומנחה, יפה, לא חשבתי על זה. זה נחמה. וואלה. אז זה נחמה. אז אחד זה התחזקות והשני זה נחמה. הדבר השלישי הוא, כן. איך קוראים לכבודו? שם?
לב.
לב. לב טהור, ברלי אלוהים, כן. לא, לא, לא מדברים על, מדברים גם על קורבנות אחרים וגם על, גם על מנחות. בסדר? זה הפסוקים. אתה צודק שמדברים פה גם על קורבנות אחרים, אבל הסברנו בהתחלה למה הוא מעדיף למקד את המבט במנחות, בגלל שהמנחות זה קורבן עני. והמצב שלהם כאן הוא מצב של עוני. אז ככה רבי נתן מבין שהפרשה הזאת נאמרת בעיקר על, 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 על קורבן מנחה. כיוון נוסף, דומה קצת למה שאמרנו מקודם, אבל יש בו איזושהי תוספת, אומר המאה השילוח. המאה השילוח הוא כתב, זה, יש את מאה השילוח, זה הרבי הראשון, הרב מרדכי אליעזר מזוויצ'ה, הבן שלו כתב את הבית יעקב, והנכד כתב את הסוד, סוד ישרים נדמה לי. אז זה מופיע בבית יעקב. לא הצלחתי לצלם את זה, אז אני אקרא לכם את זה לאט, והוא מפנה כאן למשהו במאה השילוח, אז את המאה השילוח כבר נקרא ביחד. הוא אומר ככה, תקשיבו טוב. והנה אחר כך ניתן להם פרשת נסחים, וחלה ועבודה זרה. נסחים, מה אתם שומעים כאן במילה? מה זה מזכיר לכם?
נסיך.
נסיך, נסחים, הוא שומע כאן הסכמה. נסחים, מסכימים כאילו, כן? מורה שהסכימו להיות מנוצחים מעת השם יתברך. למה? וזה נקרא שהוא משמח את השם יתברך בזה. כמו דוד המלך עליו השלום, שנקרא בדחנה דמלכה, והוא שהסכים להיות מנוצח. כמו שכתוב, למען תצדק בדברך. הוא אומר את זה בצורה מאוד מרוכזת, מיד זה יבואר במאה השילוח. אבל הקדוש ברוך הוא כאילו אומר להם, אני רוצה להרים אתכם כוס לחיים. אם אתם מרימים את הכוס הזאת, זה בעצם, אתם מודים שאתם, שאני ניצחתי אתכם. לא, בחיים אני לא, מכירים, בחיים אני לא יודע שניצחת. עם ישראל אומרים, הקדוש ברוך הוא, תפדל, ניצחת אותנו. אנחנו מוותרים על הרצון לעלות. אנחנו מקבלים עלינו את גזירת הריחוק. קצת מזכיר את רבי נתן, אבל זה... כלומר, הנסחים, תכף הוא יסביר, כן, השתיית היין שלהם, זה כמו שעושים, אתה יודע, יש איזה, יאללה, בוא, נרים לחיים, זהו, בסדר? גמרנו, לחיים, זהו, אתה מקבל, כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם לא תעלו, והם רוצים למרוד. מה זה לא נעלה? מה זה 40 שנה? מה זה הדבר הזה? מה פתאום? אז אתה יודע מה, עכשיו חטא המעפילים לא הלך, אבל מי יערב לנו שבעוד שנה הם לא יגידו, אי אפשר לקבל קיצור שליש על התנהגות טובה, מה זה הדבר הזה? וכל ה-40 שנה האלה יהיו 40 שנה של מרידות והתמרמרויות וכעסים וזה. אנחנו 40 שנה לא שומעים מילה אחת, התורה הרי מדלגת על ה-40 שנה האלו, ואחרי זה הנביא ירמיהו יגיד שהם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי משה רבנו, בשתיקה ובמסירות נפש. הם הסכימו להיות מנוצחים, כולל בזה שהם חופרים לעצמם קברים כל שנה בתשעה באב, נכנסים ו-15,000 מתים. הם הסכימו להיות מנוצחים. איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? בנסחים. הקדוש ברוך הוא אומר, בואו נרים על זה לחיים. ואומרים, הקדוש ברוך הוא רוצים לשמח אותך, אנחנו מסכימים שתהיה מנוצח על ידינו. להיות מנוצח על ידי הקדוש ברוך הוא זה להבין שאני יכול לעבוד, ודיברנו על זה כאן כמה פעמים, כמו שאני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא על ידי קרבה, באותה מידה אני יכול גם לעבוד אותו על ידי ריחוק. אם הוא מראה לי ריחוק ואני מסכים להתרחק ולא דוחף את עצמי, אז גם בזה אני עובד אותו יתברך. זה מה שהוא אומר כאן. נסחים, אני קורא את זה עוד פעם לאט, מורה שהסכימו להיות מנוצחים מאת השם יתברך. וזה נקרא, כשאדם מסכים להנהגת הבורא יתברך, גם אם זה כאילו מנצח אותו, זה נקרא שהוא משמח את השם יתברך בזה. כמו דוד המלך עליו השלום, נגיד דוד המלך מאוד מאוד רצה לבנות את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אתה לא תבנה. אז מה הוא עשה? בסדר, ניצחת אותי הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני אעשה את הכל, אני אכין את הכל, אבל לא אני אבנה. הוא הסכים להיות מנוצח על ידי השם יתברך, ולכן דוד המלך נקרא בדחן הדמלכה. הבדחן, כל העניין שלו זה לשמח את המלך. לספר למלך בדיחה טובה. לצחוק על עצמו, לעמוד על הראש, לעשות פרצופים כדי שהמלך... נכון? לפעמים אבא משחק עם הילד, ואבא רוצה לשמח את הילד, אז הוא נותן לילד לנצח אותו. כדי לשמח את הילד, נכון? זה שמח. הוא מסכים להיות מנוצח כדי לשמח. וזה שהסכים להיות מנוצח. כמו שכתוב למען תצטק בדבריך, וכמו שמובר במאה השילוח. במעשה דמקל תכף נלמד את זה, וזהו שאין אקום מביא, לא בטבע. אין אקום מביא נסחים. עובדי הגויים, כשהם מקריבים קורבנות, הרי לגויים מותר להקריב קורבנות, אבל הם לא מביאים נסחים. למה? כי גויים לא מוכנים להיות מנוצחים. והוא מביא כאן את הדוגמה ממסכת סוכה. הגמרא מספרת שפעם הגויים באו לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, זה לא פייר, מה? אתה לא נתת לנו מצוות. תן לנו מצווה אחת, ותראה שאנחנו גם כן איזה. מה עשה? הקדוש ברוך הוא נתן להם מצוות סוכה. והנה, מצווה קלה, סוכה. ואז הוא הוציא להם את החמה מנרתיקה, וחימם אותם. ואז הגמרא אומרת שיצאו הגויים מהסוכה ובעטו בסוכה. מה הכוונה? הם יכולים לצאת עם ראש למטה, להגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, המצוות זה לא בשבילנו, זה גדול עלינו, אנחנו לא צודק. לא, אנחנו לא נפסיד, יוצאים, בום, בועטים בסוכה, אין סוכה ואני ניצחתי. אין להם את התכונה הזאת להסכים להיות מנוצחים על ידי הקדוש ברוך הוא. הם רוצים להיות רק מנצחים. והוא מפנה כאן לסיפור עם המקלל בסוף פרשת אמור. למי השילוח, הנה זה כאן לפניכם, תראו. זה תורה חשובה מאוד, רבותיי. מאמר הגמרא על המקלל מפרשה של מעלה יצא. זוכרים את הסיפור? היה אדם שהיה בן איש מצרי, ואמא שלו הייתה משבט דן, והוא בא לנטוע את אוהלו בשבט דן, אמרו לו, לא, אתה לא מדן, אתה אבא שלך מצרי. בא לנטוע בשבט אחר, אמרו לו, לא, הלך לבית דינו של משה, באמת יצא חייב שהוא צריך לנטוע את האוהל שלו באוהל של הגרים, עמד וקילל. קילל את משה, קילל את הקדוש ברוך הוא, קילל את כולם. אז אומר המאה השילוח, אז זה נכתב פרשת המקלל להראות עד איכן צריך האדם להרחיק עצמו מכל מיני תרעומות. גם אם אתה חושב שנעשה לך עוול, אל תתרעם. שהמקלל, לפי שנתרחק עם מחנה ישראל, ויצא מבית דין של משה מחויב, עמד וגידף. ואף שתחילת כוונתו היה לשם שמיים, הוא רצה הרי לשם שמיים, הוא רצה להתקרב במחנה ישראל. שיהיה נטוע במחנה ישראל, לפי שהאיש ישראלי מצד אמו. על זה היה לו כוונה טובה. ורק התרעומת היה לו, אחר שנתרחק, היה מצד שהאיש מצרי, שימו לב למה, כי איש ישראל, אחר שליבו דבוק בהשם יתברך, וכוונתו לשם שמיים, אף אם השם יתברך ידחה אותו מאיזה טובה, בזה עצמו יקרא עובד השם, במה שמרחיק את עצמו על פי רצון השם יתברך. עכשיו בחטא המרגלים, בני ישראל עומדים ומברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לא להיכנס לארץ ישראל. זה מצווה לעלות לארץ, לכל הדורות חוץ מאיתם. לנו זה מצווה להישאר פה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שנעשה. זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך הריחוק. ומה הביטוי שהם הסכימו? שהם הרימו לחיים הקדוש ברוך הוא. אמרו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מסכימים להיות מנוצחים, הנה אנחנו שותים יין על הדבר הזה. עושים על זה לחיים. זאת עבודה לא קלה. להסכים להיות מנוצח. האגו ישר קופץ, מה פתאום. ובזכות ההסכמה הזאת הם הלכו בשתיקה מלאה 40 שנה. הסכימו להיות מנוצחים. הוא נותן כאן עוד דוגמה. כגון בעל מום מזרע אהרון. אדם שהוא כהן, חסר לו אצבע, חסר לו איזה משהו. אז הוא אומר לו, אדוני, בעל מום, אתה לא יכול להתקרב למזבח. לא פייר, מה? זה לא זה, אני אגיש בגץ, מה? אפליה, מה זה הדבר הזה? נגד הנכי, מה זה? יכול להיות ככה. הוא יכול להגיד, אוקיי, העבודה שלי זה, במה? שאני לא אתקרב. זה העבודה שלי, ככה אני אעשה רצון, השם יתברך מזה שאני דווקא גם לא מתקרב. כי השם שאני מקבל שכר על הדרישה, אני אקבל שכר על הפרישה. כמו רבי שמעון האמסוני, שהיה דורש כל עתים שבתורה, אתם איתי? קשה לכם?
זה השורש של מצוות
לא
תעשה.
מה?
זה השורש של מצוות לא תעשה.
כן, כן, בדיוק. אבל מצוות לא תעשה, כן, אפשר להגיד. לא תעשה עבירות, אז אני נמנע. אבל כאן זה, כאילו זה לא תעשה מצוות. זה לא תעשה, לא תעשה, אבל כאן זה לא תעשה, אל תעשה, זה לא בשבילך. המצווה אותי לא בשבילך. טוב? מה?
יש לנו כאלה דברים?
אני אומר לך, הנה. כשאדם נמנע מכל מיני דברים שהוא, שהם מצווה להחריב, אבל בשבילו, נגיד, אדם שיש לו איזושהי סכנה רפואית כלשהי, אז הוא לא יכול לאכול מצה בפסח, אדם. עכשיו אני עושה את רצון, הוא לא יכול לצום ביום כיפור. אז עכשיו, כשאני אוכל, איך אני מרגיש? אני אומר, עכשיו אני עושה מצווה. דרך הריחוק אני מתקרב. הוא אדם שהוא תמה. בואו נסיים את זה. כגון בעל מום מזרע אהרון, בזה עצמו היה זוכה לטובה גדולה, מה שהרחיק עצמו מהעבודה. אך מי שאין שורשו וגזעו מישראל, ואם ירוחק מטובה, לא יוכל לעצור ברוחו ויבעט. הנה, הוא מזכיר את הגמרא. כמו ואיתה בגמרא, כי לעתיד לבוא ייתן הקדוש ברוך הוא מצוות סוכה לגויים, והקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, וכל אחד בועט בסוכתו, ויוצא. ופריך ישראל לא מפטורים. גם ישראל פטורים בכזה מצב, כשחם מאוד בסוכה. נכון? אז מה ההבדל? ומשנה בעותה לא בעותי. כשישראל, איך הגמרא אומרת, אם אדם יושב בסוכה ויורד גשם, אז למה זה דומה? בדיוק, לעבד שרבו שופך לו על הפנים את ה... בא להגיש כוס לרבו ורבו שופך לו על הפנים. אנחנו מורידים את הראש, יוצאים מבוישים, אומרים, השנה לא זכינו. לא זכינו, הקדוש ברוך הוא לא... אנחנו לא מספיק, עשינו תשובה, השנה הבאה. יוצאים מבוישים. מה הגו יוצא? למצוות האלה, אתה והמצוות, לכו מפה, בום, בועד בסוכה וזורק איזה כללה, יריקה והולך. הוא לא מוכן להפסיד. אף כי כוונתם של הגויים יהיה לקיים מצוות השם יתברך, אך אם ימנעם, יבעטו. ולכן יהיה הבחינה במצוות סוכה. כי מצוות סוכה הוא לא מדיר, הוא צא מדירת קבע ויושב בדירת הרי, היינו שימשך האדם אחר רצון השם יתברך כפי רצונו יתברך. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתרחק, אז אני אתרחק. אני לא אתעקש להתקרב. ולא יתרעם, ואם הקדוש ברוך הוא ימנענו, אף מלעשות מצוותיו, שמאחר שזה רצון השם יתברך, יקיים גם אתה מצוותיו במה שפירש עצמו. אני תוך כדי קורא את זה ונזכר, בחוויית ילדות מאוד מאוד חזקה, אנחנו זכינו שהיה לנו, בבית הכנסת שלנו רב, קראו לו הרב חיים שלום שקל, באמת שההזכרה שלו זה בתמוז. לא זוכר בדיוק את התאריך, אבל אנחנו כבר, נראה לי 30 יום, בתוך ההזכרה שלו, אז זכר צדיק לברכה. הוא היה רב מאוד מאוד מיוחד, ותמיד חכם, וגם תקיף. תקיף, והיה גם בעל נפש, מאוד אהב את הילדים, והיה חולה. היה לו דיאליזה. ואז הגיע ימים נוראים, ראש שנה הוא לא הגיע לבית הכנסת, יום כיפור הוא לא הגיע לבית הכנסת, סוכות הוא לא הגיע לבית הכנסת, שמחת תורה, כל הבית הכנסת, אני הייתי ילד אז, לוקח את הספרי תורה, הולכים אליו הביתה. לרקוד אצלו בבית בזה. ואני זוכר את זה, הייתי שם. ורוקדים סביבו עם הספרי תורה, והוא יושב ובוכה, בוכה, בוכה. ואז הוא ביקש שקט, והוא... אני זוכר את זה כמו היום. הוא אמר, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אל תיקח לי את ראש השנה. לקח לי את ראש השנה, ראש השנה היה בית חולי. ביקשתי ממנו, אל תיקח לי את כיפור. לקח לי את כיפור. ביקשתי ממנו, תן לי לשבת בסוכה. לא יכול. אמרתי לו, לפחות שמחת תורה, הוא בוכה. בסדר, הוא מקבל את הדין, ואז פתאום אנחנו באנו אליו לרקוד איתו. אבל אתה רואה, כאילו, אדם שמבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו לא, והוא מקבל את הדין. בסדר, כאילו, הוא, אבל החוויה היא חוויה של ריחוק, אבל אני מקבל את הדין. וזה עצמו, חוויית הריחוק הזאת, זכורה לי בתור ילד, בתור חוויית הקרבה הכי גדולה. איך שאדם מקבל על עצמו את הדין, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לך, לא. עכשיו זמן של ריחוק, אל תתעקש. אז אם נמשך האדם אחר רצונו השם יתברך, כפי רצונו יתברך לא יתרעם, ואם הקדוש ברוך הוא ימנענו אף מלעשות מצוותיו, שמאחר שזהו רצון השם יתברך, זה נקרא מידת ההשתוות. מה אכפת לי אם זה קרוב או רחוק? העיקר? שזה רצון השם. מה אכפת לי? זה נקרא מידת ההשתוות. יקיים גם אתה מצוותיו ומה שפירש עצמו. ומי שמבעד כאשר ימנע מן המצווה, מוכח שגם קודם, כשרצה לקיים מצוות השם, גם אז לא היה כוון אותו לשם שמיים, אלא למה? לשם עצמו, לכבוד, לפרסום וכו'. וזה הציווה השם יתברך כאן, הוצא את המקלל, היינו, שגם רצונו לקבוע עולו במחנה ישראל, גם אז לא היה כוונתו לשם שמיים, אלא הוא רק רצה לקבל איזו הכרה חברתית. אז הבית יעקב שמפנה למאה שילוח כאן, וזה בדיוק הנקודה. כלומר, הפירוש האחרון של הנסחים זה שישראל היו מרוצים להיות מנוצחים על ידי הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, העיקר לעשות רצונך. ובמובן הזה, יגיד עליהם הנביא ירמיהו, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. מי גומל פה חסד עם מי? הם עם הקדוש ברוך. וזה שהם הסכימו שינצח אותם. לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. שמחה, עידוד, נחמה, מנחה, הסכמה להיות מנוצחים ולהתרחק, שזה בעצם אולי שיא הקרבה. חזקו ואימצו, אחי ורעי. מי שרוצה את המאה שילוח,